סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
כל הפרויקטים המוצלחים דומים זה לזה, כל פרויקט שנכשל, נכשל בדרכו שלו. זוהי וריאציה על ציטוט מפורסם של טולסטוי, שפותח את אנה קרנינה, ונוגע דווקא למשפחות. אבל אפשר לקחת אותו גם לפרויקטים של פיתוח. עם זאת, לא תמיד מה שחשבנו שהצליח, הצליח מהסיבות הנכונות. ומה שנכשל, איך נדע בכלל מדוע? בשביל זה המציאו את הרטרוספקטיב, והוא לא לבד. אתי דהן עוקד היא מפתחת ומנהלת עם ניסיון של כ-15 שנה בתפקידים שונים בתעשיית ההייטק. היא אוהבת טכנולוגיה ואוהבת לבנות ארגוני פיתוח, ויותר מכל מעסיקה אותה התרבות הארגונית. כיום היא סמנכ"ל פיתוח בווילקו, מנהלת בקהילת באות ומנהלת את קהילת קפה וקוד. דיברנו על רטרוספקטיב ועל פרי-מורטם, על איך לומדים מההצלחה של פרויקט ולא רק מכישלון, איך יכול ארגון להפוך את עובדיו לכאלה שיכולים לומר טעיתי, כיצד מדמים בווילקו תסריטים שאפשר לפגוש בכל מחלקת פיתוח, ומה הפך אותה לגורו של שווארמה. אני בועז לוי, ואתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה.
עושים תוכנה.
היי אתי.
היי, מה שלומך?
טוב שבאת.
תודה שהזמנת.
אני רוצה להתקיל אותך על ההתחלה. אם הייתי רוצה לעשות פרי-מורטם לפרק הזה, איך הוא היה נראה? תהליך.
וואה. אז המהות של הפרי-מורטם זה לחשוב רגע מה יכול להשתבש, אוקיי? ואנחנו מנסים לחשוב שהפרק נכשל, אף אחד לא הקשיב, לא יודעת, פרק ממש גרוע.
אפס מאזינים, כן.
כן, ואנחנו מנסים לחשוב למה, למה זה קרה, במטרה בעצם ללמוד ולנסות לשפר כדי שזה לא יקרה. אז אם אין אפס מאזינים, יכול להיות שדיברנו על נושא ממש משעמם, או ש... לא יודעת, סאונד גרוע.
כותרת מזעזעת, כן, יש הרבה...
כן, כותרת מזעזעת, לא עשינו מרקטינג טוב לפרק, you name it. אז אנחנו יכולים להכין כזה רשימה של דברים שעלולים להשתבש, ואז בתקווה לא ישר נתחיל לפרק, אלא נתחיל לעבור על הרשימה, וננסה למפות את הדברים, וככה
למנע. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לדמיין את הסוג של worst case scenario, כדי להתחיל בכלל בסוגים האלה של הניתוח, לפחות מבחינת הפרימורטם, כמו שאת רואה את זה.
כן, הפרי-מורטם ממש מנסה, כאילו, להניח את הכי גרוע. כאילו, מה הכי גרוע שיכול להשתבש?
כאילו, מורטם, יש פה איזשהו מוות.
כן, כאילו, יש לך מטופל, הוא עומד למות. בוא תנסה לשים ככה את כל הדברים שעלולים לגרום לו למות, וננסה למנוע את זה כזה אחד-אחד.
טוב, אז באמת, פרק זה עסק די פשוט, זאת אומרת, אין פה איזו מערכת תוכנה מורכבת. אנחנו מדברים פה על משהו אחר, לא על הקלטה ככה נחמדה כשבחוץ יש סופה, אבל כשאנחנו מדברים על פרי-מורטם בעולמות שלך, זה דבר שהוא באמת טוב, או שזה רק איזשהו מין שעשוע כזה שכיף לדבר עליו. יש ערך אמיתי שאת רואה בתהליך הנראה לי קצת כאוב, אפילו יש בו צדדים אולי רגשיים שלא כל כך פשוטים. כי אנחנו מדמיינים בעצם דברים לא טובים, כן?
נכון, אבל אם תחשוב על זה, כשאתה מדמיין את הדברים, אם אתה יכול לדמיין אותם, אז אתה יכול אולי למנוע אותם. זה כאילו המשמעות שלו. עכשיו, אני לא מאמינה שעושים פרי-מורטם לכל דבר או לכל פיתוח, אבל בטח לגרסה גדולה או איזה משהו שיש לך, זה משהו שיכול לתת ערך, כי כאילו אם לא תצפה את הכישלונות, אז אתה בטח לא יכול לעשות שום דבר כדי למנוע אותם.
כלומר, יש ערך בעצם זה שאנחנו מדמיינים תסריטים אפשריים, בין השאר מן הסתם את הסרטים שבהם מה שאנחנו בונים הולך ליפול ולהיכשל. ובזה כשלעצמו יש איזושהי שליטה, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה אולי יותר מלאה של מה עומד לקרות.
כן, אז אנחנו מנסים. אתה חושב שכאילו, זה כמו משחק. אתה מנסה לחשוב על כל הדרכים שהתוכנה שלך או גרסה שלך יכולה להיכשל. יכול להיות ממש משהו שעשית, אז יכול להיות איזה שקומים מבחוץ. תדמיין אפילו יוזר שניסה את הגרסה הזאת, והוא נורא ויראלי, והוא אמר שהיא נוראית, והוציא כזה שם רע לחברה, למוצר, או כל מיני דברים כאלה, שאתה כנראה ביום-יום שלך, שאתה מקודד או כותב את הקוד, אתה לא חושב על כל הדברים האלה, אבל זה כמו איזשהו משחק שנותן איזשהו ערך כדי למנוע מה שאפשר בעתיד.
מן הסתם חלק מהדברים קשורים לקוד, לתוכנה, למערכות שאני עובד איתם, וחלק ממש אולי מאוד מוצריים, שיווקיים, יש פה המון שכבות אולי, אז זה גם יכול קצת לבלבל אם אני ניגש לדבר הזה, מה יכול להיקשה, כל כך הרבה דברים יכולים להיקשה, לא?
כן, אז כאילו אנחנו עשינו את זה בווילקו לפני שהוצאנו את הגרסה הראשונית שלנו, ככה לפני שיצאנו מ-Thales, ויושבנו כזה בחדר אחד, את כולם, כאילו מרקטינג, מחירות, המלכ"ל ישב, מעצבת, פרודקט, כל מי ש... ופיתוח כמובן, כל מי שנגע בזה, היינו אז בזמנה נחשבת 16 אנשים, וזה התחיל כזה קצת מוזר, כזה קצת קשה לחשוב על מה ייקשל, ואז זה התחיל כזה נהיה ממש ויילד. זה יכול לקחת כאילו מכיוון של מרקטינג, תחשוב שכל אחד יש לו את הכיוון שהוא רואה. גם איך יוזרים ינסו to hack the system, האם התמודדנו עם load, כל מיני דברים כזה שאתה מנסה לחשוב ממש למפות את זה. אחר כך בתהליך אתה לוקח את כל הדברים שמפית ומנסה להבין כמה מהם באמת, כאילו מה הסבירות שזה באמת יקרה, אם זה קורה, כמה זה חמור, כי אולי זה בסדר, זה כזה לא נורא, אנחנו יכולים לחיות עם זה. ואת הדברים שמפינו שהם נורא חמורים ונורא, ואולי בסבירות גבוהה, או שאולי הסבירות נמוכה ואנחנו לא מוכנים שזה יקרה, אז אנחנו טיפלנו גם לפני. אני רוצה להאמין שהוצאנו גרסה יותר טובה בעקבות זה, וזה באמת מורה שהוא היה כיף, כי זה משהו נורא משחקי, זה לא...
זאת אומרת, הוא לא יוצר תחושה ככה של טרגדיה שפה אנחנו מתחוללת מול עינינו, אלא דווקא באמת הפעלה של הדמיון וניסיון לפתור את בעיות. אנחנו נתמקד פה באופן טבעי קצת יותר בצד של התוכנה, אבל בעצם כמו שאת אומרת, זה רלוונטי לכל אספקט של מוצר. אולי כל דבר שעושים בכלל. מה ההבדל בין, אנחנו אמרנו, חזרנו כמה פעמים על המושג, פרימורטם, אבל אפשר גם להגיד פרימורטם, פוסטמורטם, רטרוספקטיב, יש פה כל מיני מילים ומושגים, תנסי למפות לנו אותם ככה שיהיה אותה קצת יותר ברור.
אז בוא נתחיל מפוסט-מורטם, שזה כזה המרכז, אז פוסט-מורטם בא מהניתוח של אחר מוות. אנחנו מנסים לנתח את הגופה ולהבין מה קרה שם, למה היא מתה. אני לא יודעת מה המקור, אבל הפרי-מורטם נוצר, בוא ננסה להבין לפני שיש לנו כבר גופה. כן. כן, בוא ננסה להבין מה יכול להרוג אותה. ורטרוספקטיב, ניסיתי להבין ככה את לקרוא טיפה לפני הפרק, כזה מה state of mind של רטרוספקטיב מול פוסט-מורטם. פוסט-מורטם אומר כזה, אנחנו מסתכלים על פרויקט אחרי שהוא נגמר, ומסתכלים על הכישלונות שלו, ומנסים למפות וללמוד כזה לאבא. בעוד רטרוספקטיב, שאנחנו מכירים את זה יותר מאג'ייל, זה איזשהו מופע אחרי סיום ספרינט, שאנחנו מסתכלים ככה על דברים שטוב שקרה, לא טוב שקרה, אולי ניטרלים, ומנסים להבין משם ככה איך אנחנו יכולים להשתפר בספרינט הבא. אני נורא אוהבת את לקחת את הרטרוספקטיב ולהכיל אותו על הכל, כי אם תחשוב לפוסט מורטם יש שם רע, כי אמרת, אנחנו נתחים גופה, זה קצת מפחיד, אף אחד לא רוצה, כאילו, למרות אתה יודע, המוות זה הדבר הכי קונסיסטנטי בחיים שלנו.
הכי בטוח, חוץ ממיסים, כידוע, כן.
אז עדיין כולם מפחדים ולא רוצים לחשוב עליו, אז גם אנחנו לא ממש רוצים כאילו לחשוב רק על הכישלונות או על דברים שלא הצליחו, ואני נורא אוהבת את הגישה הזאת שאנחנו יכולים להסתכל גם על פרויקט וללמוד גם מההצלחה שלו, גם לדברים שהלכו לנו טוב, אם נבין איך זה הלך טוב או מה עשינו לגרום לזה, כאילו אולי זה היה מזל ואז אחלה, אבל אולי עשינו פעולות מסוימות שגרמו לזה להצליח ואנחנו יכולים ללמוד מזה גם להמשך. אז אני אוהבת להתייחס לכל כרטרוספקטיב, גם לזה, וגם להוציא קצת הפחד הזה מהמוות.
שלום שלום, אני יובל דרור, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש שאני מגיש, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל, שנקרא אינטל ליגנציה מלאכותית. משחק מילים, משחק מילים. הפודקאסט שבו אני מדבר עם מנהלים באינטל עוסק בכל מה שהוא בינה מלאכותית. איך בונים פרויקטים מצליחים ומדוע לפעמים הם נכשלים? מהי הדרך הנכונה לפתח פתרונות תוכנה בתחום ה-AI והאם המערכות האלו עומדות להחליף אותנו? אין לא. ברוב המקרים. אינטל, ליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית.
במקורות שונים מופיעות התייחסויות שונות לחומר שממנו עשוי הרטרוספקטיב. לפעמים מדובר על שלוש שאלות מרכזיות שנידונות בו, לפעמים על ארבע, אבל המספר הוא כמובן לא מה שחשוב. דוגמה קלאסית לסדרת שאלות רטרוספקטיב הולכת בערך ככה. במקרה הזה, ארבע שאלות שדנים בהן לאחר הספרינט. מה עבד טוב? מה עבד לא כל כך טוב? מה למדתי או מה למדנו? והשאלה הכי מעניינת, מה עדיין מבלבל אותי או אותנו? כלומר, על אילו דברים כדאי אולי שנדבר עוד כדי להבהיר אותם לעצמנו. מעניין שההשראה לפגישת הרטרוספקטיב באג'ייל מגיעה ממקום רגשי מאוד, מן ההגות של הפסיכותרפיסטית האמריקאית וירג'יניה סאטיר, שמכונה האימא של הטיפול המשפחתי. היא פיתחה קונספט שקראה לו The Daily Temperature Reading, כלומר מדידת הטמפרטורה או החום היומית, באמצעות סדרה מוגדרת של נקודות עוקבים מקרוב אחר מצב הרוח הרגשי במשפחה, מביעים הערכה, מעבירים אינפורמציה חדשה, מבטאים תלונות, תקוות, וגם בדיוק כמו באג'ייל, מדברים על מה שמבלבל. על פי סאטיר, זאת הדרך האידיאלית לשמור על קשר בריא במשפחה או בזוגיות. מתברר שהפער בין עולם הרגש לעולם הקוד הוא לא כל כך גדול. אז בעצם, אם אני מבין נכון, המושג פוסט-מורטם הוא הבסיס להתפתחות של המושגים האלה, אבל אין אירוע, אין תהליך של פוסט-מורטם סביב ניתוח של בנייה של מוצר ותוכנה. אנחנו קוראים לזה רטרוספקטיב, בעצם, וזה מה שקורה אחרי. כן? אנחנו מתבוננים על התהליך, גם אם הוא היה מוצלח, ולכן זה כבר לא, זה לאו דווקא מורטם, לאו דווקא היה פה מוות, אולי משהו מאוד הצליח, היה אקזיט גדול, ובכל זאת אנחנו מנתחים את התהליך בריאה לאחור, את הספרינט הקצר, או את כל העבודה שעשינו פה חודשים, זה הרטרוספקטיב, והפרימורטם זה מה שאנחנו עושים לפני, שאנחנו נכנסים לתהליך. אז בעצם יש פה שני מושגים, שהם נמצאים, משתקפים אחד, כאילו, בשתי קצוות של איזשהו תהליך שלוקח זמן, הפרימורטם לפני, והרטרוספקטיב בהתבוננות לאחור. אבל, ככה, מתוך החשיבה וקריאה, וקצת שיחה איתך לפני הפרק, אני מבין שהדבר הזה, את מציגה אותו בתור פרוסס יעיל, חכם, שטוב מאוד לעשות אותו בכל מיני הקשרים, וללמוד אפילו מהדברים המוצלחים, אבל בכל זאת נמנעים מהדבר הזה. זה לא עד כדי כך נפוץ ומקובל בתור חלק טבעי בתהליכי עבודה ופיתוח. למה? מה כל כך מפחיד בדבר הזה לדעתך? בשני הדברים, אולי יש פה שני צדדים, בפרי וברטרוספקטיב.
אז אני חושבת שהפרי הוא עוד לא נפוץ מספיק, כי הרטרוספקטיב נכנס לנו ככה, ממש באג'ייל, בסקרם, זה ממש אחד מהסרמוניז שעושים, אז יש כאלה שעושים את זה רק בשביל אפילו להגיד, אנחנו עושים רטרוספקטיב.
מה זאת אומרת? רק בשביל להגיד, לעשות...
יש לך פגישה של רטרוספקטיב, אתה עושה אותה, יוצא, ואז ממשיך אחר כך, והכל קורה אותו דבר.
אבל את מתכוונת עושים את זה רק כאילו, זה איזשהו מין, באמת... דבר טקסי, בלי להבין או לחשוב על זה יותר מדי, או לייחס לזה משמעות גדולה.
כן.
זאת הכוונה, כן?
כן, בעיניי, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על הסרמוניז של אג'ייל, לרטרוספקטיב יש את התפקיד הכי גדול. כאילו, אתה עושה דייליז, לא עושה דייליז, זה דבר אחד, אבל הרטרוספקטיב בעצם גורם לנו להיות יותר טובים מחר. אם אנחנו מסתכלים על תוכנה, או על באגים שאנחנו מכניסים, או כשאנחנו מפילים פרודקשן, זה חלק מהלייף סייקל, נכון? אנחנו לא יכולים למנוע את זה, זה יקרה. אבל אנחנו כן יכולים להבין מה עשינו שגרם לפרודקשן ליפול עכשיו. ואיך אנחנו נמנעים מזה בעתיד, לצורך העניין. וזה בדרך כלל כן המאורע שאתה רואה שאנשים עושים פוסט-מורטם, או lesson learned קוראים לזה, או כל מיני שמות, כשיש כישלון, איזה פיילור כזה דרסטי, ואנחנו רוצים להגיד, אוקיי, רגע, רגע.
כן, מזה חייבים ללמוד, שזה לא יחזור, כן.
נכון, אז שם יש את המאורע הזה, ושם גם יש כזה כל מיני פיילור פוינט, שאולי נדבר עליהם בהמשך, אבל זה משהו כזה חד פעמי. ויש את הרטרוספקטיב שיכול להיות, נגיד, שיש לך ספרינט של שבועיים, שלוש, חודש, לא משנה, ובסיום אתה נפגש כל אנשי צוות, פרודקט, כאילו פיתוח פרודקט, שבים ביחד ומעלים מה היה טוב ולא טוב. מה שאומרת שזה יותר נפוץ, כי זה חלק כזה מהרוטינה. והפרימורטם, זה לא מאוד חדש, אבל אני חושבת שאתה צריך כזה לעשות יוזמה של הדבר הזה, מתי אני צריך לעשות את זה ומתי זה יעזור לי. אז אולי הוא קצת פחות בשימוש.
אז רצנו קצת על אירועים שבעקבותיהם אפשר להגיד כדאי לעשות רטרו, אבל זאת אומרת שבכל מקרה זה איזשהו נועל, זה חלק מאג'נדה טקסית, זה חלק מהדברים שפשוט עושים, אבל אני מניח שאפשר לעשות את זה בכל מיני רמות של רצינות ותשומת לב, במיוחד כשהדברים כן עובדים טוב, זה מין תהליך דיבריפינג כזה שבאופן טבעי, כשמשהו מתרסק וכושל, אז מתחילים לחקור אותו, כי אולי יש אשמים אפילו, צריך ללמוד פה דברים, מי לא עשה את משהו, צריך לעשות כמו שצריך, אז זה מייצר יותר תחושה של בוא נחקור ונלמד את זה, ואולי באמת כשהדברים עובדים כמו שצריך, האינסטינקט הוא להמשיך לרוץ קדימה, ולא לחשוב יותר מדי אחורה.
אז אולי האינסטינקט שלנו מוטעה, כי אתה מכיר את המשפט של המפורסם של איינשטיין, שטיפשות זה לעשות עוד הדבר ולצפות למשהו שונה. אז כאילו אם אנחנו לא נעצור ונסתכל אחורה, גם לדברים הטובים וגם לרעים ונבין מזה, אז אנחנו לא יכולים להתקדם קדימה יותר טוב. המטרה שלנו זה לשפר את עצמנו ו-to grow, ובסוף אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי למידה מטעויות של אחרים, מטעויות שלנו, ולא לחזור אליהם שוב. אז אני חושבת שנגעת בכזה בכל מיני דברים, כאילו אם איך עושים את זה טוב או מתי עושים. אני באמת מאמינה שאם אתה לוקח את הרטרוספקטיב כחלק משגרת חיים, לאו דווקא בעבודה או על פרויקט שהצליח טוב, כאילו עברת עבודה למקום חדש, עברת דירה. אני השקפתי את הילדות לישון והייתי מאוד עצבנית בערב. הם הלכו לישון, הכל נרגע, ואז אני יכולה להסתכל שנייה לערב, כשאני יותר רגועה, ולהבין מה עשיתי טוב ומה לא, ואיך אני לא נכנסת עוד פעם לזה. אם אני אצליח לעלות על השיטה, אני אספר. אבל בכל הרבדים שלנו בחיים, אנחנו יכולים להסתכל שנייה אחורה ולהבין איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים. וכשאתה מסתכל על זה ככה ואתה מאמץ את זה, אתה כאילו חושב כזה, היום אני הכי טוב שאני יכול להיות היום, ומחר אולי אני אוכל להיות יותר טוב, כי אני הסתכלתי ולמדתי מאתמול ושלשום. אז אני חושבת שזה כן איזושהי גישה כזאת של לאמץ את הרטרוספקטיב, לאמץ את ההסתכלות אחורה והלמידה, כי אנחנו לומדים כל הזמן במהלך החיים שלנו.
אבל יש משהו באמת, לא רק בשאלת האינסטינקט, שמשהו כושל, נפל והתרסק ולא עבר כמו שצריך מאלף סיבות, אני מבין מה אני מחפש, אני מנסה לחפש את הנקודת כשל, את הבאג, את הטעות, את השגיאה. כשמשהו כן עבד מוצלח לצורך העניין, למד בקריטריון שהוגדרו לו מראש, מה בדיוק אני מחפש כשאני עושה את הרטרו, כדי ללמוד, כדי להשתפר?
אז קודם כל, אמרת כזה, זה משפט שכבר זה, הצליח בקריטריונים שהוגדרו מראש. עכשיו, אם הגדרת קריטריונים טובים, ועמדת בהם, אז אתה יכול להסתכל על כל הדברים. א', יכול להיות שהקריטריונים שהגדרנו היו מלכתחילה נמוכים, ואז עמדנו בהם כי נתנו לעצמנו
יותר מדי. את אומרת לשאול, איך יכול להיות שהצלחנו? אולי.
כן, תמיד באג'ייל אומרים שאם אתה מתכנן ועומד 100% בתכנון שלך, תכננת פחות מדי. זה כאילו, זה וגם השאיפה היא לא להגיע ל-100%, כי תמיד יש בלטעמים, ואם אתה מתכנן שאפתני מדי, אתה מגיע מספיק קרוב ככה שאתה מרגיש הצלחה ואתה מרגיש מרוצה, אבל יש לך עוד איזה מקום כזה של improvement. זה לא חייב, זה בינארי, יכול להיות הצלחת או לא הצלחת, אבל אם אנחנו מסתכלים על מוצר שניסינו כזה שהוא יהיה ויראלי, ויש לנו מספר של אנשים, אם זה טוב או לא, זה כאילו קצת קשה להגיד בלי המדדים האלה. אבל כשאנחנו מסתכלים על הרטרוספקטיב וגם לחפש כישלון, זה לאו דווקא הבאג במערכת. לפעמים הכישלונות שלנו זה בתקשורת, בקומוניקציה בין הגורמים. לפעמים זה אולי איזשהו תהליך של נניח אם היה באג, אז למה הפייפליין שלנו לא תפס את זה קודם? זה כל מיני דברים שאנחנו יכולים למצוא כשאנחנו מסתכלים על דברים שנכשלו, אבל אנחנו יכולים להגיד גם על דברים שהצליחו, כי אולי הקומוניקציה בין המחלקות עברה ממש טוב, ככה שלמרות שזה, לא יודעת מה, הפיתוח נדחה בכמה ימים, או שמשהו התעכב, זה כאילו עבד בזמנים, כי תקשרנו בינינו בסדר. ואגב, רוב הרטרוספקטיב, או כאילו הדברים שעלו בדרך כלל, כשאנחנו מדברים ככה יותר ארגונית, זה הרוב יושב על הסופט סקיל האלה, על התקשורת, על התהליכים, על דברים שהתפספסו, זה בדרך כלל לא על הבאג הספציפית.
כן, זאת אומרת, לא ממש על הקוד, או על איזה מערכת עבדה פה בדיוק, אלא מה לא תקשרנו כמו שצריך באיזשהו שלב על הטיימליין. אבל זה מאוד מעניין, אני מרגיש קצת, אני מבין קצת מה שאת אומרת, שבעצם חלק מהדבר הזה, כשאנחנו עושים רטרו, זה כאילו לחפש, זאת אומרת, נניח, כן הצלחנו באיזשהו אופן, למדנו באיזשהו יד, והמשמעות של הרטרו היא לא להתייחס דווקא לזה כנקודת מוצא לרטרו, אלא לשאול, אוקיי, מה קרה פה בכלל, באופן כללי? יכול להיות שבאמת היעד הוא לא היה רלוונטי. קרו פה המון דברים בספרינט האחרון או ב-whatever, בכמה שבועות האחרוני, ובהגדרה לא יכול להיות שהכל היה מושלם. כאילו, זה מה שאני בעצם לוקח, מה שאת אומרת. זאת אומרת, תמיד יש משהו שאולי אפשר לשפר אותו. ולכן המשמעות הזאת של הרטרו היא, בואו נחפש מה אפשר לשפר אולי ככה, זה מדרך להסתכל על זה. גם אם הכל נראה בסדר, לא יכול להיות שהכל באמת מושלם, כן?
אז זה כזה קצת מרגיש כמו פרפקציוניזם, אז אני לא הולכת לשם, אני אומרת שלפעמים גם הדברים שעובדים לנו טוב, הם לא מובנים מאליהם. אם יש לנו צוות שעובד ממש טוב ביחד ומתקשר וכזה כמו בסינרגיה אחד, זה לא מובן מאליו, ויכול להיות שמחר כשיצטרף עוד מישהו, משהו שם ישבר, ואנחנו נחפש איך אנחנו מחזירים, ולמה היינו כאלה טובים.
זה דרך למפות גם מה שעובד, כן? כשכל עובד מושלם אפילו, בוא נבין איך זה עובד מושלם. בוא ננסה לתאר את הפרוסס הזה, כדי שנוכל אולי איזה סוג של דוקומנטציה אפילו לחברי צוות חדשים, חברות וחברי צוות חדשים שיכנסו. מעניין.
להבין כזה מה אנחנו, איך אנחנו עושים דברים שהם טובים.
לא תמיד קל לעשות רטרוספקטיב אמיתי, עמוק. אתי עוד תתייחס לכך. זאת סיטואציה שיש בה צדדים לא פשוטים עבור הצוות, במיוחד אם דברים לא עבדו מושלם. האתר userstorymap.io מציע כמה דרכים לשבירת הקרח בתחילת פגישת רטרו,
יש שם כמה רעיונות משעשעים שעשויים לעזור גם לכם. למשל, בקשו מכל חבר או חברת צוות ליצור פלייליסט שילווה אתכם אולי לאורך הספרינט, או רק לאורך הפגישה עצמה. בתחילת הפגישה תוכלו לדון בו, או בפלייליסט הקודם. זה בוודאי יקליל קצת את העניינים. עוד אפשרות? בקשו מכל עובד או עובדת להביא איזשהו חפץ, אובייקט, משהו שלה או שלו מהשולחן או מהבית, ולהגיד עליו כמה מילים. נשמע ילדותי, אבל אלו דברים שעובדים ומורידים מהלחץ. הם מוסיפים עוד כמה רעיונות, להמציא ריקוד משותף, לשחק משחק לוח זריז, לדבר על חיות אהובות. כן, זה נשמע מרחיק לכת, אולי קצת אמריקאי או כמו באיזו קייטנה, ולא בהכרח הולם כל סביבת עבודה וכל פרויקט, אבל כל מה שיהפוך את פגישת הרטרו לאירוע נעים שצוחקים בו, יאפשר לצוות להסתכל אחורה בנחת, ואולי אפילו יגרום להם, לכם, לחכות לפגישת הרטרו הבאה.
לפעמים יש לנו, כמו שיש לנו באגים במערכת שאנחנו חיים איתם, אז יש לנו גם פיילרס בקומוניקציה או בתהליכים שלנו שאנחנו חיים איתם בסדר. כל עוד הם לא כזה יותר מדי מכבידים עלינו. אבל אנחנו צריכים כאילו להכיר בהם, ואז זה לא הופך להיות איזה weak spot שלאט לאט נחלש, כי בסוף צוותים משתנים, גדלים, כאילו יש ממש שינויים, לא יודעת, אנשים עברו מצוות אחד לאחר, שיטות עבודה קצת שונות, ואז אנחנו חוזרים לרטרו עם אנשים אחרים, ופתאום כזה מה, שבוע שעבר זה עבד ממש טוב, איך זה עכשיו אנחנו כאילו על אותו דבר לא מצליחים לדלבר, ואז אתה מנסה, לא יודעת, לראות מה קרה בשבוע הזה, יכול להיות איזה מקרים חיצוניים, ויכול להיות שמשהו בתהליכים שלנו לא הבנו שזה מה שגרם לזה לעבוד טוב. אני חושבת שחלק מלבנות ארגון פיתוח ולהבין מה החוזקות של הצוותים או של האינדיבידואלים בתוך הצוות, עוזר גם לזה.
כן, זה בעצם איזה, אני רואה את זה כאילו אנחנו מתבוננים על התהליך מלבל קצת יותר גבוה. אולי קצת אפשר לשבוע את זה אפילו לסוג של טיפול נפשי, מין תרפיה כזאת, כי אנחנו מתבוננים על הפרוסס, ומתמללים אותו, מבינים אותו, מעלים אותו על הכתב אולי, כן? שלא יישאר בזה משהו אמורפי שפשוט קרה, בלי קשר אם הוא הצליח או לא. איזה דברים חשוב לזכור כשעושים את הרטרו? איזה נקודות לשים לב אליהם? מה צריכה להיות הגישה הנפשית אפילו לתהליך הזה?
אז אני חושבת וראיתי את זה בכמה ארגונים, אני לא אזכיר שמות, אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים, אולי שהגורם מספר אחד שאני ראיתי, שגורם לרטרו להיכשל, זה היכולת של הארגון להכיל טעויות. ואז דיברת כזה חלק מהזה של למצוא מי השם. כבני אדם, אם אנחנו יודעים שישימו אותנו במשהו, אנחנו נסתיר את זה. אנחנו לא נבוא, כי לא ראינו את זה, לא דיאגנו משהו, כי ישימו אותי, יכסו עליי, יפטרו אותי, לא יודעת, זה יהיה איזשהו משהו שהוא לא נעים. ואז כדי שרטרוספקטיב או המאורע הזה יהיה מוצלח, אנשים צריכים לדעת ולהיות בטוחים מספיק בשביל להגיד טעיתי. כאילו עשיתי א' ב' וזה היה טעות. ואני חושבת שזה איזה משהו שהארגון חייב, זה לא יכול לבוא כזה bottom up, זה ממש חייב כזה לבוא מהארגון ומהמנהלים ולהכיל את זה, ושהבליימלס לא יהיה סתם איזה בליימלס כאילו כמשפט או כמה שפתיים שאומרים, אלא זה יהיה באמת ארגון שמאמץ טעויות, או כאילו מכיל ונותן מקום לטעויות. הרווח הנוסף, אולי השולי, או לא שולי בכלל, שיש מזה, זה שאנשים לא מפחדים לנסות. כי גם אם לא תיתן את המקום לטעות, בטח בעולם של תוכנה ופיתוח, כל היצירתיות הולכת,
נכון?
כי יכול להיות שניסיתי משהו, חשבתי שזה יהיה ממש מוצלח, ישפר את הביצועים מאוד, ובסוף הקרסתי את המערכת, אבל ניסיתי. אם אני לא אנסה, אז אני בטח לא אגיע לשיפור הזה, ואז זה גורם לאנשים כזה ללכת רק על ה-safe spot, safe zone.
סליחה שאני יוצא אותך, אבל הייתי בסדנת מייקרים לפני כמה זמן, ומי שהוביל אותה אמר, מי שנכשל מקבל 100. זה היה המוטו של הסדנה הזו, ומאוד מזכיר מה שאת אומר, כן? השחרור הזה יכולת להיקשל, לטעות ולשגות, בלי הדבר הזה, בלי להיות אשמים בשום דבר.
כן, אז אתה מוריד מאנשים את המנטל עוד הזה, של לחשוב כזה מה יקרה אם. ואז זה גם מעודד כזה יוזמות ומעודד כל מיני דברים בארגון, שזה הופך את הארגון ליותר אינובייטיב ופתוח, אבל שמנו את זה כזה בצד. עוד משהו נותן זה בפוסט מורטם, שאנשים יכולים לבוא ולהגיד מה באמת קרה, ולא ננסות ככה להגיע לפינות, ואז נוכל להבין באמת מה זה. אז זה כאילו דבר ראשון של state of mind של הארגון, של להיות blameless אבל באמת, ולהסתכל על התהליך הזה כמה קרה ולא מי עשה. והדבר השני שממש ממש חשוב זה action items, כאילו לצאת עם משימות שאני מחר, עוד חודש, עוד שבוע, לא משנה, מכניס כזה לתהליך עבודה ומשפר. אם זה לשפר תהליכים, אם זה, אם דיברנו על פרודקשן שקרס וזה בג שיכל להתאפס, אז להוסיף טסטים לזה. כאילו כל מיני דברים שאני יכולה לעשות כדי באמת למנוע לפעם הבאה. כי אחרת זה, שוב, זה השיחה הזאת, המופע, כי צריך לעשות אותו, אבל אם לא למדנו כלום, אז איך אני יכולה להגיד שבספרינט הבא זה יהיה יותר טוב, או בגרסה הבא, או שנה הבא, לא יודעת. אז אנחנו צריכים ממש לקחת את האקשן אייטמס בזה, ואני חושב שזה גם ה-state of mind והדברים שצריכים לצאת מהרטרוספקטיב כדי להבטיח שהוא מוצלח.
שלום שלום, אני יובל דרור ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש שאני מגיש, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל שנקרא אינטליגנציה מלאכותית, משחק מילים, משחק מילים. הפודקאסט שבו אני מדבר עם מנהלים באינטל עוסק בכל מה שהוא בינה מלאכותית. איך בונים פרויקטים מצליחים ומדוע לפעמים הם נכשלים? מהי הדרך הנכונה לפתח פתרונות תוכנה בתחום ה-AI והאם המערכות האלו עומדות להחליף אותנו? אין לא, ברוב המקרים. אינטליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית.
חיפוש של בליימלס ורטרוספקטיב ביחד בגוגל מניב המון תוצאות. זה נושא באמת קריטי ויש הרבה שנותנים עצות איך לנהל את הרטרו בלי שאף אחד ירגיש אשם או רדוף. ולפעמים צריך לשאול שאלות קשות כדי להבין מה בדיוק קרה. למשל, אם שאול מהמרקטינג הפיל את הדאטאבייס בגלל איזו שאילתה לא יעילה, כדאי שירגיש נוח לספר מה בדיוק עשה ואיך, במקום שינסה לטשטש את תקוותיו ולהפיל את האשם על מישהו או משהו אחר. זה יקרה כמובן רק אם האווירה תהיה של בליימלס. לא מחפשים פה אשמים, אין אשמים. האתר newrelic.com מציע סדרה של שאלות שיעזרו לנהל רטרו חסר אשמים, בנסיבות שבהן משהו לא עבד כמו שצריך. למשל לשאול, כשנוצרה בעיה, איך נודע לנו עליה? האם מדווחה לאדם הנכון? האם יכולנו לאתר את הבעיה מוקדם יותר? האם הייתה לנו גישה למידע שאפשר את פתרון הבעיה? ושאלה טריקית במיוחד, האם היה לנו מזל? האם ייתכן שדברים יכלו להיות הרבה יותר גרועים? הרעיון בגדול הוא פשוט לנסות להשתפר. כל תקלה היא הזדמנות לתיקון ולימוד. הפניה של אצבעות מאשימות בדרך כלל לא תועיל.
מן הסתם עשית אלפי רטרואים בחייך המקצועיים. יש איזו דוגמה, אולי מהזמן האחרון, אולי מתקופה יותר מוקדמת, לאיזה רטרו שככה נחרט אצלך בתור משהו שבאמת הופקו מסקנות מעניינות, איזה תהליך באמת שהיה לו ערך?
אז כאילו, אני אתחיל ואומר שקודם כל אני חושבת שכל רטרו יש לו ערך ומסקנות. אנחנו גם עכשיו בווילקו וגם החברות הקודמות, כל פעם ניסינו לשנות קצת את הפורמט, כי זה קצת משעמם הדרך, ואתה רוצה איכשהו להוציא את היצירתיות. ואני יודעת שיש הרבה כלים בשוק שמנסים לעזור עם זה גם, של, כאילו, לעזור או לנהל את התהליך של הרטרו, או יותר חשוב איך מנהלים אחר כך את האקשן אייטמס. אם יש יזמים ויזמות בקהל השומעים, אני חושבת שזה בעיה לא פתורה.
וואו, יש כן. ממש חור, את אומרת, כאב.
כן, אני חושבת שיש, גם אנחנו ביולקות מציעים איזשהו פתרון הזה שאולי נדבר עליו בהמשך, אבל יש פה איזושהי בעיה של הניהול של הדבר הזה, ואיך אתה עוקב אחרי הדברים, ואיך אתה כאילו לא משאיר את זה רק כאילו תורה שבעל פה. איך אתה מוודא שעכשיו מישהו שחדש שנכנס לצוות, באמת לומד את הכזה לקחים ולא חווה על עצמו הכל. היה לנו סיפור מעניין שהתקשר גם עם הפרימורטם, אחד מהדברים שעלו בפרימורטם זה שהיוזרים שלנו יכולים to hack the system, ואולי לנצל יותר משאבים ממה שהיינו רוצים במכונות שאנחנו נותנים בקלאוד, שמן הסתם זה עולה כסף, אז המשמעות של זה היא כספית, והערכנו את הריסק כזה נמוך.
בפרימורטם.
אמרנו, זה בסדר, נעזוב את זה, אנחנו יכולים לחלוט את זה, חצי שנה אחר כך זה קרה, זה היה מאוד יקר, וחלק מהרטרו ששראינו, קודם כל ידענו של, אוקיי, ידענו את זה, וזה עלינו כאילו שלא התייחסנו לזה לפני, פתרנו את זה שם, אבל הדבר המעניין זה שידענו, כל פעם שאנחנו עכשיו הולכים לקלאוד פרוביידר אחר, אנחנו יודעים לטפל בדברים האלה כבר מראש, כי אנחנו לא ניתן לזה עוד פעם, לא נמעיט בחשיבות של זה, שזה עוד פעם, זה בעיקר קשה כשהמוצר שלך מופנה למפתחים שאתה יודע, רק מחפש.
כן, הם יותר מתוחכמים מהיוזר הרגיל, כן.
כן, מחפשים כזה איפה אפשר לשחק ומה אפשר לעשות, אבל זה הקהל המעניין, כי זה מאתגר אותך גם טכנולוגית, איך לבנות את המוצר. אז זה היה מאוד מעניין, כי זה התקשר גם לפרימורטם, ואתה יודע, אין פה אשמים, ידענו אפילו, כאילו, אפילו בסנריו המופרך הזה ש... של היוזר אין value חוץ מלשחק עם המערכת שלנו, וזה קרה, וקודם כל כאילו יכולנו להסתכל אחורה אולי בפעם הבאה שנעשה זה, אנחנו כאילו לא נמית בערך של זה, אני חושבת הלסן החשוב זה איך אנחנו מתייחסים לזה בעתיד.
ממש סגירת מעגל יש פה, זאת אומרת, גם התבוננות זה מין רטרו על הפרימורטם, אפילו לחשוב מה בפרימורטם לא נעשה אולי באופן אופטימלי סביב הערכה מסוימת של איזשהו סיכון.
כן, יש כאילו חלק מה, אתה יודע, בריסק מנג'מנט בתורה של זה, יש דברים שאתה אומר אני חי איתם, כאילו זה סיכון ואני מעריך שהוא נמוך, אולי הערכתי לא נכון.
והתבדתם, זה היה יותר, הרבה יותר משמעותי ממה שחשבתם. יפה, זה בהחלט משהו שיש מה ללמוד ממנו. עכשיו, הזכרת כמה פעמים את ווילקו, את הדברים שאתם עושים. עכשיו, בווילקו אתם יצרתם מה שניתן לקרוא לו קווסט מורטם. אז ספרי לי על זה, מה זה הדבר הזה? ובכלל מה אתם עושים שם בווילקו, כשאחד הדברים המעניינים שלכם זה הקווסט מורטם.
אז אני אקח רגע צעד אחורה לפני, ובווילקו אנחנו מפתחים פלטפורמה לאימון ופיתוח מפתחים. המטרה שלנו שהם כאילו, מפתחים ומפתחות יוכלו, לא משנה מאיזה רקע הם הגיעו, יוכלו להתאמן על סקילים שיש להם. וכשאנחנו מדברים על סקיל, אנחנו לא מדברים רק על פיתוח. כי אמרנו גם פה בשיחה שיש הרבה דברים שאתה צריך לדעת כמפתח בארגון, שהם לא רק כתיבת קוד. וזה גם מה שאנחנו רואים הרבה ג'וניורים, בוגרי בוטקמפ, אוניברסיטה, משהו שנכנסים לתעשייה. אם זה איך לדבק דברים, ואם זה תקשורת, וכמה יוצא לך כשאתה נמצא בחברה, לעלות דברים לקלאוד. אז אנחנו יצרנו איזושהי חברה פיקטיבית, שאתה מצטרף אליה כעובד, יש לך מנהלת שנותנת לך ככה משימות, ואז אתה יכול להתנסות בדברים בקצב שלך, בלי איזשהו ריסק, תחשוב שהמנהלת שלך כותבת לך במשחק, כן? שפרודקשן נפל, אתה צריך כאילו לפתור את זה, זה לא מלחיץ.
תישן עכשיו, וכאילו,
תישן עכשיו נעלים
אותך במשחק, כן?
לא, אבל זה לא מלחיץ, וזה גם מאפשר ככה כארגון לתת לך להתמודד עם זה.
סימולציה בעצם, כן?
כן, כי אם פרודקשן שלי נופל, אני רוצה שכולם יהיו עכשיו על זה, ושזה יעלה כמה שיותר מהר, ושהחברה לא תפסיד הרבה כסף. אבל שם בסימולציה, אתה יכול לשחק עם זה, אתה יכול להבין למה זה נפל, לנסות כל מיני דברים, לטעות, וככה כאילו ללמוד בתהליך. אז חלק מהדברים שכרגע שחלנו פנימית, עוד לא לקהל, אולי עד שהפרק יצא, זה כבר יהיה בחוץ, אבל באמת יצרנו קווסט, שבו אנחנו מתארים שם בעיה שקרתה לנו בפרודקשן, ומנסים להסביר תוך כדי הקווסט מה הלקחים שלמדנו, וזה יכול להיות בעיית קוד, יש עם פרפורמנס שלא היה טוב, וזה מדבר על אינדקסים, זה יכול להיות כאילו משהו שקצת יותר תהליכי, ובעצם תוך כדי שאתה משחק את הקווסט הזה, אתה לומד מה הלקחים שאנחנו עשינו. המטרה שהארגונים יוכלו גם לבנות את הקווסט מורטם שלהם, ובעצם עובד חדש שמגיע, או צוותים אחרים שלא חוו את אותו דבר, יכולים ללמוד את זה בקטע שהוא יותר משחקי, כי בוא, אנחנו לא אוהבים לקרוא מסמכים, נכון? אף אחד לא אוהב לעבור ככה על דוקומנטציה ארוכה או על מסמכים, וזה מאפשר ככה לשמור את הידע על דברים שלמדנו. וככה גם כשהצוות אחר משחק בקווסט הזה, הוא יכול ללמוד בעצם מה, כאילו, הצוות המקביל שלו למד, ותחשוב שזה כאילו גם יש בזה את כל מה שאמרנו על בליימלס, כי אני לא יודעת מה, מי עשה מה, היא רק יודעת מה למדו שם ואיך אני יכולה להיות יותר טובה בפעם הבאה.
זאת סביבה שאי אפשר לשחק בה גם בצורה של מולטיפלייר, כמה שחקנים באותה סימולציה שאנחנו ביחד צוות או משהו כזה?
אז בגרסה הנוכחית לא, אבל
וואו.
בהמשך לגמרי, כאילו יש איזשהו ורסיה של מולטיפלייר, אבל זה לגמרי משהו שבגרסאות הבאות שלנו יהיה.
מדהים, אז בסופו של דבר זה יהיה מין אולי מין מטאוורס כזה, שבו אני פשוט מפתח ומפתח דברים למטאוורס בתוך המטאוורס או משהו כזה, רקורסיבי לגמרי, בתוך הסימולציה. טוב, אז קודם כל בהצלחה עם ווילקו ועם מה שאתם עושים, נשמע מרתק, ונראה לי שיכולה להיות לזה המון משמעות באמת, בלתרגל המון דברים, כולל פרימורטם, רטרו, אבל אנחנו לא נסיים את הפרק הזה, יש שלושה דברים על הפרק לפני שהפרק יסתיים, ChatGPT, שווארמה והמלצות. נתחיל ב-ChatGPT, מה עמדתך, מה את חושבת על הדבר הזה, בעיקר בהקשר של יצירה של קוד, ואיך הוא עשוי אולי להשפיע על תחום הפיתוח.
אז קודם כל אני אגיד שיצרנו קווסט בווילקו, ללמוד כזה איך עושים את האינטגרציה עם ChatGPT ועם דלי, שזה נורא נחמד. ובצד השני של הפיתוח, אנחנו כן משתמשים בזה כמפתחים ומנסים. יצא לי שזה פתר בעיה, לא הייתי צריכה לגגל בכלל נורא נורא בקלות, ויצא גם שהוא בצוות שלי, שהוא סיפר שהוא מציל לו פונקציות שלא קיימות בספרייה. אז חווינו גם וגם. אני חושבת שזה עוד בהתחלה שלו, אבל זה יכול ממש לעזור לנו עם עבודה שחורה והדברים כזה רפטטיביים שאנחנו עושים, אולי אפילו אם אנחנו ממירים קוד משפה א' לשפה ב', זה איפשהו שכזה יושב בנקודה החזקה של ChatGPT, צופה שזה, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה בשנים.
ומה יקרה, מה יהיה על הג'וניורים בעצם? יש פה אולי שכבה שלמה של מפתחות ומפתחים חסרי ניסיון ש-ChatGPT יחליף, עשוי להחליף בדיוק אותם. איך, איך, איך פירמידת המקצוע הזאת תראה עם כלים מהסוג הזה?
אז אני לא חושבת שזה יכול להחליף כאילו אותם, כי גם צריך אותם שילמדו כדי שהם יגיעו לרמת סיניורים שיוכלו לתפעל את זה. אני חושבת שאולי, אולי בהמשך את ההכשרות של, של ג'וניורים יעשו טיפה אחרת כדי שהיא ילמדו להשתמש בכלי הזה טוב יותר, אפילו אולי טוב יותר מאיתנו. אתה חושב שמישהו בתואר שלו כבר השתמש בכלי וידע לעשות את הפיינטיונים, אולי זה יותר ממישהו שעכשיו כזה מנסה איזה שאלה, ואומר, זה אומר לי תשובות שהן ממש לא נכונות. אז אנחנו צריך ללמוד לחיות עם זה, זה לא, לא במקום.
ללמוד משהו חדש בעצם, ולעבוד איתו, להתמסר אליו ולהבין אותו. אז זה ChatGPT, סימן וי, שווארמה. קראתי בכל מקום כמעט שקראתי דברים שקשורים אלייך, איכשהו על הנושא הזה של שווארמה, אז מה הסיפור? מה קורה שם?
קודם כל, אני מאוד מרוצה. אני מאוד מרוצה בתדמית שנוצרה. מה שיצא, בווילקו שהגענו, התחלנו, זה כזה באתי בתל אביב, התחלתי לעבור על כל המקומות של השווארמה, כדי למצוא את הזה שהכי טוב. זה חלק מהרעיון כזה שעשו כניסה בווילקו, ציינו את זה, ואיכשהו בטוויטר זה נהיה כזה, כל פעם משהו מעלה שווארמה, אז יש. גם על זה עשינו רטרוספקטיב, כי היה לי על הלוח במשרד כזה, בקירות השקופים של WeWork, היה כתוב את השם של המקום, אם זה הגיע מהר, כאילו בזמן, אם הביאו מה שרוצים, זה היה טעים, כזה ניקוד, והיה לנו כזה איזשהו דירוג של שוארמה, כשעברנו משרדים, מחקו את זה, לפני שהספקתי לצלם, אז זה רטרו, לא לכתוב על הלוח. כן. זהו, זה נורא, נורא מצחיק, אני נורא אוהבת שווארמה.
זה פשוט, את אוהבת שווארמה, זה הסיפור.
כן, זה הסיפור.
אז מה, איפה השווארמה הכי טובה? אנחנו פה בהרצליה פיתוח, יש לך פה המלצה ספציפית, שזה לא אזור שאת
צריכה לנסות אותם פה.
צריכה לנסות קודם, אוקיי.
כן, באזור תל אביב.
זה לא משהו, אז תנו, תני המלצה אחת של שווארמה, לפני שתעבור להמלצה מסוג אחר, כן.
אז היום, או לפני שם ה-CTO שלנו, הכרח אותי איתום שווארמה כבש, כי עד עכשיו זה, ואני נורא אוהבת את השווארמה של בבא ג'ים. זה מה שאכלנו היום לצהריים.
אוקיי, בבא ג'ים, אז רשמנו את זה. והמלצה מסוג אחר, מכל סוג שהוא ספר, סרט, פלטפורמה, אפליקציה.
אפשר להמליץ על ווילקו?
אפשר להמליץ על ווילקו, את יודעת מה? אני מקבל.
כן, זה פלטפורמה ללמוד וזה.
זה דבר להמליץ עליו, תכלס, כן, לגמרי.
פלטפורמה ללמוד וכזה לשחק, ואני ממש אוהבת להמליץ על הספר The Culture Code, של, אני מקווה שאני לא מעוותת את השם שלו, אבל דייוויד קולין. ספר ממש יפה שכאילו מספר על איך ליצור כזה חברה או ארגון שהוא מעצים ועוזר. ממליצה מאוד, יש אותו גם באודיבל.
מעולה, מעולה. הרבה המלצות, גם אוכל, גם ספרות, גם פלטפורמה. המון תודה, אתי, שבאת.
תודה רבה שהזמנת.
לא תמיד נדע בדיוק מדוע הצלחנו כל כך עם האפליקציה שפיתחנו, או למה הסטארט-אפ שלנו שווק חיים. יש המון מזל ואקראיות בכל תחום, ובוודאי בהייטק. זה משהו שבין שחמט לרולטה, ובכל זאת תמיד יש איך להשתפר. אפילו בקזינו יש משחקים עם תוחלת גבוהה יותר, וכאלו שבהם כמעט רק מפסידים. פגישות רטרו ופרמורטם יעזרו לנו לנווט את דרכנו בכאוס של עולם הפיתוח, ואולי מי יודע, נלמד בסוף גם משהו על עצמנו. גם בנו הרי פועמת רשת נוירונים, וגם אותה אפשר לכוונן. עד כאן עושים תוכנה, אני בועז לוי, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, להילה שמש עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לשלי נוי, מנהלת ההפקה, לאורי בוקובזה, מנהל המחירות, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. לצוות התוכנית גם שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט עושים תוכנה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו עושים תוכנה, שם נעדכן על פרקים חדשים ונדבר על תוכנה. להתראות בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.